say Solidos Oshashuoi Olo Ozo Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ומועדים לשמחה. יום שלישי תזיין בתשרי תשפ, א' דחול המועד סוכות תשפ, ובחוץ לארץ יום טוב שני, ושפזין די יצחק, מסכת מעילה דף כוח, ובמסכת תמיד זהו דף ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כותב המשנה ברורה בסימן תף עין זין סיף קטן ה' בשם השלה הקדוש, ראיתי בני עלייה מנשקים הסוכה בכניסתם וביציאתם. בכל יום ויום משבעת ימי החג הקריבו שני אלים, 14 כבשים ושעיר חטאת, והפרים פוחתים בכל יום אחד, ביום הראשון 13, ביום השני 12, עד שבהושענא רבה הקריבו שבעה פרים, ובסך הכל 70 פרים לשבעת הימים. וסימן לזיכרון, מספר הימים ועוד מספר הפרים הוא תמיד 14. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש, בזמן שמחתנו ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך עדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טעו ולא על טעות תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי בערב חג הסוכות תשפ ביום ראשון. אז למדנו את דפים חפה וחפזיין במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה כיצד חזר הבעל קרי לאחר תבילתו לבית המוקד, והרי תבול יום אסור להיכנס לשם. התשובה, במפרש הוא תירץ שמכיוון שתבול יום איסורו מדרבנן לא יטריחו אותו לצאת בלילה בביתו, והתירו להמתין עד הבוקר. בראש הוא מתרץ בשם רבינותם שהאיסור הוא להיכנס למחנה לוויה, אבל מי שכבר נמצא שם לא גזרו שייצא. שאלה שנייה, מדוע היה צריך בית הכיסא במקום הטבילה, אומר הראש, משום שבעל קרי שטבל ולא יטיל מים תחילה, לכשיטיל מים הרי הוא תמה, ולכן צריך שיטילו מים קודם הטבילה. שאלה שלישית, מניין שארון ובניו שמרו בג' מקומות? א', בפסוק הוזכרו משה ואהרון ובניו, מכך שהוכיחו, שמשה שמר במקום אחר, יש להוכיח שגם הכהנים דהיינו אהרון ובניו שמרו כל אחד במקום אחר. בית רבה שיוכיח מה נאמר ג' פעמים לשון שמירה באותו פסוק. שאלה רביעית, העליות שהיו בבית הניצוץ נקראו כך, משום שהיה מתחתיהם בית או משום שהיו מוגבעות? התשובה שנינו במסכת מידות ששאר הניצוץ היה פתוח כן אכסדרה. אכסדרה אינה ראויה לשימוש ובהכרח קראו להם עליות מחמת שהם היו מוגבעות. שאלה חמישית, כמה שערים היו בבית המוקד ומדוע היה די בשומר אחד? התשובה בית שערים, שער אחד בחציו שבחול היה פתוח לחיל, שער אחד בחציו שבקודש היה פתוח לעזרה, ומכיוון שבית הפתחים היו זה מלוזה, די היה בשומר אחד שהביט וראה את שני השערים. שאלה שישית, מהם רובדים של אבן שהיו בבית המוקד וכיצד עשו אותם בהתר? התשובה היו קבועים בקיר אבנים שבשורה התחתונה היו רחבות ובשורה העליונה היו צרות. האבנים שבשורה התחתונה שימשו כמדרגות אל האבנים שבשורה העליונה שהיו כאין מיטות, ולא שקבעו אבנים שלמות לקיר ולאחר מכן חילקו אותם בברזל, כי הרי אסור לחלק בברזל את אבני המקדש, אלא מתחילה תקנו את האבנים על ידי ברזל ועשו אבנים ארוכות ואבנים קצרות, ולאחר מכן קבעו בבניין. שאלה שביעית, מהם שמותיהם של כהנים צעירים ומה ההבדל ביניהם? התשובה, רובים ופרחי כהונה. קודם י"ג שנים שלא ראויים לעבודה נקראים רובים, לאחר מכן שראויים לעבודה נקראים פרחי כהונה. שאלה שמינית, מה ההבדל בין מקום השמירה בהר הבית למקום השמירה בעזרה ומדוע? והתשובה, בהר הבית שמרו מבפנים לשער ובעזרה שמרו מבחוץ, שלעיתים השומר מתעייף וחפץ לשבת, ובהר הבית שמותר לשבת יכול לשמור מבפנים, אבל בעזרה שאסור לשבת אלא למלכי בית דוד, אם ישמור מבפנים לא יוכל לשבת, ולכן אמרו שישמור מבחוץ ויוכל לשבת שם. שאלה תשיעית, כמה שערים היו לעזרה? והתשובה, יש בזה ג' דעות, האם 8 שערים, 7 או 5. בשאלה האחרונה, נאמר במשנה שהכהנים היו מניחים את הבגדים תחת ראשיהם, מדוע לא חששו לאיסור כליים? חיפשנו ג' תשובות, התשובה הראשונה, הכוונה נגד ראשיהם ולא תחתם ממש, ב' הניחו תחת ראשיהם רק את הבגדים שאין בהם כליים, כמו כותנת ומקבעת, אבל את האבנט שיש בו כליים לא הניחו תחת הראש, ג' בגדי כהונה הם קשים ואי אפשר להתחמם בהם, ומשום כך אין בהם איסור כליים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי. בערב חג הסוכות תשפ"א, דפים חווה וחף זין במסכת מעילה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. א' דחול המועד סוכות תשפ"א, יום שלישי בשבוע ט"ז בתשרי תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כוח דף כ"ח במסכת מעילה. דף ה' במסכת תמיד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ז עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנן אתם, איש הר הבית, היה מחזר על כל משמר ומשמר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בזמן שמחתנו, ונצליח. מאחר והתבהר במשנתנו סדר שמירת הכהנים בבית המקדש בכל לילה, מביאה הגמרא משנה המפרשת כיצד היו בודקים לראות אם אחד השומרים נרדם בעת השמירה ומהיה עונשו. תנן אתם אומרת הגמרא שנינו במשנה במסכת מידות פרק א' משנה ב', איש הר הבית, השר שהיה ממונה על צורכי הר הבית, היה מחזר בודק ומחפש בכל לילה ולילה, הרמב״ם כותב שהיה מחזר כל הלילה, על כל משמר ומשמר של השומרים הלוויים, ומלשון הרמב״ם משמע שהיה מחזר גם על משמרות הכהנים, ואבוקות של אש דולקות לפניו, כדי שירו השומרים את איש הר הבית מתקרב ויקומו מלפניו, והעזרת כהנים פירש, כדי שיראה איש הר הבית מרחוק עם השומר ישן, כל משמר שאינו עומד מלפניו ואומר לו לאיש הר הבית, איש הר הבית שלום עליך, ניכר שהוא ישן, ואיש הר הבית היה חובתו, מכהו במקלו, וכמו כן רשות הייתה לו לאיש הר הבית, לשרוף את כסותו את בגדו העליון של השומר הישן, ואין זה משום בל תשחית, לפי שהפקר בית דין הפקר. ויש מאחרונים שפרשו את כוונתו שרשות ביד בית דין להחרים נכסים ולאבדם, כמו שהחרימו את יריחו וכדומה. והתפארת ישראל מתארת שכל העושה לצורך האדם, אין בזה משום בל תשחית וכאן לנו משום כנס, הרי זה כל צורך האדם. והשומר שהלכה הוא היה צועק, והם השומרים האחרים היו אומרים זה לזה מה טיבו של כל זה הנשמע בעזרה, ומשיבים זה לזה הוא קול של בן לוי הלוקה ובגדיו נשרפים, מחמת שישן לו על משמר בעת שהיה צריך לשמור. וכיוון שהיה קול לעונשו של השומר, היו שאר השומרים נזרים בשמירתם, ולכך השמיענו התנה את העניין הזה, מסביר התפארת ישראל. לדעת הרמב״ם שהכל נשמע עד ירושלים, באתן על השמיעינו שהיו מכים בחוזקת שכל צעקת המוכה נשמע למרחוק. מוסיפה המשנה רב לזר בן יעקב ואומר, אכן כך היה מעשה, פעם אחת מצאו האנשים שהיו מהלכים ממש הר הבית, את אחי אמי, שהיה שומר כשהוא ישן ושרפו את כסותו. ומסביר התפארת ישראל שהשמיענו רב לזר בן יעקב שלא כנסו בשני העונשים, אלא רק שרפו את כסותו. ועוד הוא כתב שהשמיע רב לזר בן יעקב במעשה שהביא, שאף שהיה אדם נכבד לא חסו על כבודו ואנשהו. מוסיפה הגמרא אמר רב חייא בר אבא כי מתי רב יוחנן בהמתניתא, כשהיה מגיע רב יוחנן ללמוד במשנה הזו אמר אחי, אמר כך, אשריהם לדורות הראשונים שאפילו על אונס שינה, על כך שנרדם השומר באונס היו עושים דין ומענישים על כך, ואף שאדם העובר עבירה באונס אינו נענש על כך, שהרי אונס רחמנה פטרי כאן שעיקר המצווה היא לשמור ולא לישון, היה לו להיזהר בנפשו שלא ירדם, כך אומר החשק שלמה. ואם כן, אומר רב יוחנן, בשלו על אונס שינה עובר עבירה בכוונה בלא אונס על אחת כמה וכמה שהיו עונשים. לאחר שהתבהר העונש שהיו נותנים לשומרים שישנו כדי לזרזם לעתיד, וזה בכלל מצוות תוכחה, מוסיפה הגמרא להביא עוד מדברי התנאים והמוראים בשבח התוכחה. וברנן לבוקר בייר את עניין הסמיכות שכשם שהיו עונשים גם על אונס, כך יש לקבל תוכחה גם במקרה שהמקבל יודע שהיה אנוס על אי קיום המצווה. והטעם, לפי שייתכן והיה יכול להיזהר יותר. ובזה הוא מפרש את מה שנאמר במשלי פרק ג' פסוק י' מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו, שאף אם הנחה סבור שהיית אנוס אל תקוץ בתוכחה. מביאה הגמרא, תניה נאמר בברייתא רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור שיברור לו האדם להתנהג בה, יאהב את התוכחות. והראש מפרש שיאהב את מי שמוכיחו, ובמשלה במסכת אבות פרק ב' משנה א' שנינו, רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. והוא מונה שם עוד עניינים אחרים. ומדוע לא הזכיר רבי שם את מה שאמר כאן? את הרצה באר שבע שיתכן ששנה שם חלק מהדברים ושיער. והמפרש כתב שהרבה דברים צריך אדם לבחור ללכת בהם, ופירש את דברי רבי, איזוהי אחת מהדרכים הישרים שיעבור לו האדם. המהרש"א כתב שכוונת רבי בברייתא לפרש את מה שאמר במשנה שם במסכת אבות, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, שהוא טוב לעצמו ונוח לבריות. וזהו כשיואב להוכיח אחרים שעל ידי שהבריות מקבלים את התוכחות, יש להם נחת רוח כלפיו, ואף עליהם תבוא ברכת הטוב. ממשיך רבי ואומר, לפי שכל זמן שיש נותני ומקבלי תוכחות בעולם, ועל ידי זה מתעוררים וחוזרים בתשובה, נחת רוח באה לעולם וכן טובה וברכה ואים לעולם, והרעה מסתלקת מן העולם. נחת רוח באה לעולם פירושו ששורה השכינה בעולם, ועל ידי זה באה טובה וברכה לעולם, שההתעוררות והתשובה הם כמו קורבן, שנאמר בו אישי ריח ניחוח להשם, ועל ידי החטאים השכינה מסתלקת, וכשחוזרים בתשובה השכינה חוזרת, שנאמר בספר משלי פרק כ"ד פסוק רפי, ואלה מוכיחים מנעם ועליהם תבוא ברכת טוב, מנעם למידים שבאה נחת רוח, ומברכת טוב למידים שבאה טובה וברכה, וכשהטובה באה לעולם הרעה מסתלקת. ומה שנאמר ברכת טוב, כותב המהרש"א, שיש לפרש הכוונה לברכתו של משה רבינו שנקרא טוב, שברך את ישראל ביום אותו בפרשת וזאת הברכה, וביום זה גם הוכיחם, כמובא ברש"י שלא הוכיחם אלא סמוך למיטתו. מוסיפה הברייתא ויש אומרים, ובמסכת הוריות בדף י"ג עמוד ב' למדנו של רבי נתן קראו בשם יש אומרים, ובתוספות כתבו שאת כל שמועותיו של רבי נתן קבעו בשם יש אומרים. ויש אומרים שהדרך הישרה שיברור לו האדם היא שיחזיק באמונה יתירה, יתנהג במשא ומתן עם בני אדם באמונה ולא יונה את הבריות, שנאמר בתהילים קופה א', עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים וישרתני. ובתחילת הפרק בתהילים נאמר השכילה בדרך תמים, ומפרש רש"י, אתן לב מהי הדרך התמים והישר. ואחר כך נאמר בפרק כל הדברים שהיה דוד מרחיק מהם, שאינם הדרך הישר. ואחר כך נאמר, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. כלומר, נותן אני את עיני בנאמני ארץ שאותם אני מקרב לשבת עמדי, לפי שנתתי לבי שזוהי הדרך הישרה. כך מסבירים הרד"ק והמצודת דוד. עוד מביאה הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בשמו של רבי יונתן, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, כדי שיעזוב את מעשיו הרעים וישוב בתשובה, זוכה להיות בחלקו ובמחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במשלי פרק כוח, מוכיח אדם אחריי, ופירוש הפסוק הוא, שמי שמוכיח בני אדם, השם גורר אותו אליו. מוסיף רבי יונתן, ולא עוד ולא רק לדבר זה בלבד הוא זוכה, אלא זוכה הוא גם שמושכין עליו חוט של חסד שימצא חן בעיני הבריות, שנאמר בהמשך הפסוק, חן ימצא ממחליק לשון. רש"י מפרש את הפסוק שהמוכיח את הרשע ימצא חן בעיניו לאחר זמן יותר מאדם שמחליק לו לשון ומחניף לו. הוא מביא את מה שנאמר במדרש בבראשית רבה, שכל מקום שנאמר אחר פירושו בזמן סמוך, וכשנאמר אחרי אינו סמוך אלא מופלג לאחר זמן. גם כאן הכוונה שלאחר זמן הוא ימצא חן בעיניו. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, מישהו רוצה לתרום את המזבח משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה. הממונה בא ודפק עליהם על שערי בית המוקד, והם הכהנים פתחו לו. אמר להם, מי שטבל יבוא ויפיס. הפיסו, ומי שזכה, זכה בו. במסכת יומא בדף רב בית עמוד א', שנינו שבתחילה לא היו עושים פיס על תרומת הדשן. וזוהי העבודה הראשונה שהיו עושים בכל בוקר בבית המקדש, היו מרימים עם המחתת דשן מהמזבח, ומניחים אותו בצד המזבח, כמבואר במשנה לקמן בדף כוח עמוד ב'. וכל מי שהיה רוצה היה בא, והראשון שהגיע זכה. לאחר שראו שעל ידי שהיו רצים ועולים בכבש כדי לזכות היו באים לידי סכנה, תקנו פייס הגרלה לתרומת הדשן. מבררת הגמרא עם סדר התמיד שנאמר במשנתנו נשנה קודם התקנה או לאחריה. מקשה הגמרא, גוף הקשיה, משנה זו מצד עצמה קשה היא. בתחילה אמרת אמרה המשנה שמישהו רוצה לתרום את המזבח משקים וטובל, עד שלא יבוא הממונה, על מה נראה מזה? לאו בפייס תליה מילתא, שאין הדבר תלוי בפייס, לא תלוי בגורל, אלא כל מי שהיה רוצה היה תורם, שאם לא כן מדוע כל הרוצה לתרום היה צריך לטבול? הרי ייתכן שהוא לא יזכה בפייס, ואם כן רק לאחר שיזכה יטבול. ואילו הדרתני, ולאחר מכן כתוב, שאמר להם הממונה, מי שטבל יבוא ויפייס, על מה מוכח מזה שבפייס תל ימילתא, שהזכות לתרום את הדשן תלוי בפייס. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלוקא, כאן בתחילת המשנה שאמרו שכל הרוצה לתרום יטבול מדובר קודם התקנה, שתקנו להפיס על תרומת הדשן ואז לא היה פייס, וכאן בסוף המשנה שאמרו שיבוא ויפייס, מדובר לאחר התקנה שתקנו להפיס. ואיכן מצינו את התקנה הזאת? אתנן. שנינו במשנה במסכת יום עד אפרף ב' עמוד א' בראשונה בתחילה, כל מי שהיה רוצה לתרום את המזבח, היה תורם בלא פייס. ובביור הטעם שבתחילה לא היו מפיסים על תרומת הדשן, נאמר בגמרא שני דרכים. א', שהיו סבורים כיוון שעבודת לילה היא אינה חשובה בעיני הכהנים ולא יהיו הרבה שירצו לבוא. ב', שהיו סבורים שכיוון שצריך להשכים לקום לצורך זה, ויש אונס שינה, לא יגיעו הרבה כהנים. ובזמן שהם הרוצים לתרום מרובים הם, כך היה מן אגם היו רצים ועולים בכבש, וכל הקודם את חברו להיכנס בתוך 400 עליונות של כבש הסמוכות לראש של מזבח, הוא זכה לתרום. אם היו שניים שווים שהגיעו ביחד ל-400 עליונות של הכבש, היה הממונה אומר להם לכל הכהנים הרצים, מצביעו, הוציאו את אצבעותיכם, והגביעום, והתחיל למנות האצבעות, ומי שאצלו היה המניין שהחליטו עליו, מתחילה נשלם, הוא היה הזוכה. ולא היה מונה אותם עצמם מאחר ואסור למנות את ישראל, ורק על ידי עבר אחד מותר. שואלת המשנה, ומה האצבעות שהם מוציאים? בשבעה המשנה יכולים להוציא אצבע אחת או שתיים, ואין מוצאים גודלה, הגודל לא מוצאים במקדש לצורך הפייס, אבל שאר האצבעות יכולים להוציא. מוסיפה המשנה, מעשה בשניים שהיו שווים בקרבתם לסוף הכבש בשעה שהיו רצים ועולים בכבש, ודחף אחד את חברו כדי להקדימו, ולזכות בתרומת הדשן, ועל ידי הדחיפה נשברה רגלו של חברו. כשראו ביידין שמחמת שהיו רוצים להקדים את חבריהם בריצתם, היו באים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפייס. בתחילת משנתנו מדברת קודם התקנה, ובסופה מדובר לאחר התקנה. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, רב אמר אידי ואידי, גם בתחילת משנתנו וגם בסופה מדובר לאחר התקנה. ואחי קטני, כך היא כוונת המשנה לומר. כל מי שהוא רוצה לבוא ולפייס, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה, כדי שתכף כשיבוא הממונה ויפייס, יוכל מי שזכה בפייס ללך לעבודה, ולא יצטרך להמתין עד שיתבול. ועוד כותב הראש, יקדימו לתבול, שמה מרוב חביבות העבודה ילך לתרום בלא תבילה. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. במשנה הקודמת שנינו שהממונה על המקדש בא לבית המוקד לפנות בוקר ומפיס שם מי יזכה לתרום את הדשן. המשנה שלפנינו ממשיכה ומפרטת את סדר הדברים הנעשים במקדש מאותה שעה ואילך, עד אחר עבודת תרומת הדשן מעל גבי המזבח. אומרת המשנה בדף כוח עמוד א', נטל הממונה על המקדש, הוא הממונה הנזכר במשנה לאל בדף חבב עמוד א', את המפתח שהיה מונח תחת הטבלה של שיש שבבית המוקד, כמו ששנינו במסכת מידות פרק א' משנה ת', מקום היה שממה על המה, וטבלה, לוח של שיש וטבעת הייתה קבועה בה כדי להרים את הטבלה, ושלשלת הייתה קבועה בטבלה מבפנים, שהמפתחות היו תלויות בה. אם כן, נטל הממונה על המקדש את המפתח, ופתח עם המפתח את הפשפש. השער הקטן שהיה בתוך השער הגדול, שבין בית המוקד לעזרה. כמו ששנינו במסכת מידות פרק א' משנה ז', שני שערים היו לבית המוקד, אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, שבו נכנסים לבלוש את העזרה. כאמור לעיל בדף חבב עמוד ב', אומר התוסות יום טוב, שרבי יהודה לא בא לחלוק על תנקמה, אלא רק לפרש. ואילו המפרש סובר, שלדעת תנקמה אכן לא היה פשפש, והמשנה כאן היא כשיטת רבי יהודה. ופשפש פירושו שער קטן שעל יד שער גדול. והרבד בייר שכך הוא דרך השרים שעושים פתח קטן בתוך פתח גדול או בצידו, והוא נקרא פשפש על שם שהיו מפשפשים בו את העזרה. וכמבואר במשנתנו שהיו נכנסים דרכו לחפש ולבדוק את כל כלי העזרה, האם הם מוכנים שלימים במקומם. ממשיכה המשנה ואומרת, ונכנס הממונה בבית המוקד לעזרה, ונכנסו שאר הכהנים שטבלו והיו בבגדי הכהונה אחריו, ושתי אבוקות של אור החזיקו בידם. כל כת החזיקה אבוקה אחת של אש. ונחלקו הכהנים הללו לשתי כיתות, לשתי קבוצות. אילו קבוצת כהנים אחת היו פונים מלשכת בית המוקד שהייתה בצפון העזרה ומהלכין אחר נושא האבוקה, באכסדרה הבנויה מכל צדדי העזרה מבפנים. והאכסדרה היא תקרה שעל גבי עמודים ללא מחיצות סביב. ומדברי הרמב"ם בפירוש המשניות משמע שלא היו עמודים כלל, אלא התקרה הייתה יוצאת מכותלי חומת העזרה, דרך לכיוון צד מזרח, ואילו קבוצת הכהנים השנייה היו מהלכים אחר נושא האבוקה השנייה באכסדרה, דרך מערב לכיוון צד מערב, ושתי הקבוצות היו בודקין והולכין בכל העזרה עם כל הכלים שמורים יפה ומונחים על מקומם. והמערי קורקוס פירש שבדקו אם אין תומה בעזרה, עד שהיו מגיעים למקום עושה חביתים, שהיא לשכה שהייתה בצד מזרח ובה הכינו את מנחת החביתין שהיה כהן גדול מקריב בכל יום. והיא הייתה בצד שער ניקנור, כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ד', והייתה לצד שמאל של השער, כלומר לדרומו. ובה היו מכינים בכל יום את מנחת כהן גדול שמקריב בכל יום, מחצית בבוקר ומחצית בערב, ונקראת חביתין על שם שנאמר בה, על מחוות בשמן תעשה. היא נעשית מיסרון סולת ושלושה לוגים שמן, והוא מחלקם ל-12 חלקים. בולל כל חלק במעט שמן וחולתו במים רותחים, ולש ממנו חלה אחת, אופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה במחוות עם הנותר מהשמן. ונמצא שהקבוצה הראשונה הלכה חצי צד צפון וחצי צד מזרח, והקבוצה השנייה הלכה חצי צד צפון, צד מערב, צד דרום וחצי צד מזרח. והקבוצה הראשונה הייתה ממתינה בלשכה זו עד שיגיעו הקבוצה השנייה, שהרי הקבוצה השנייה הקיפו הרבה יותר מהם. כך מסביר התפארת ישראל. ממשיכה המשנה ואומרת, ושם הגיעו שתי הקבוצות אילו ואילו ואמרו אילו לאילו שלום, שהכל מצאנו במקומו בשלום. והכל סופר מבאר שבתחילה אמרו שלום על איכות הכלים, שכל הכלים שלמים בתארתם, ואחר כך אמרו הכל שלום, שגם במניין הכלים הכל שלום ולא נחסר מהם. אבל התפארת ישראל מפרש באופן אחר, שאילו לאילו היו שואלים האם כל הכלים נמצאו בשלום, והיו משיבים להם הכל שלום. ולאחר מכן אומרת המשנה, העמידו, הקיצו מהשינה את עושי החביתים לעשות חביתים, להתחיל בהכנת מנחת החביתין, להרתיח מים לצורך חליטת הסולת. מילו המפרש פירש שהעמידו מאותם כהנים שבדקו את העזרה להיות עושי חביתים. ממשיכה המשנה לבאר את סדר העבודה בבוקר ומפרשת כיצד הייתה תרומת הדשן מעל גבי המזבח. מי שזכה בפייס לתרום את המזבח הוא לבדו יתרום את המזבח ולא יצטרף אחר אימו. והם, אחיו הכהנים, אומרים לזה שזכה לתרום, אבי זעיר, תהיה זעיר שלא תיגע בכלי, במחתה, שבה היו מרימים את הדשן והגיחלים שהיא כלי שרת, עד שתקדש ידיך ורגליך בשפיחת מים עליהם מן הכיור, לפי שאסור לעשות עבודה בלא קידוש ידיים ורגליים. אבל בנגיעה עצמה אין איסור, אלא שיזירו שלא ייגע שם על ידי זה יבוא, לחטות קודם שיקדש ידיו ורגליו. ואם היה עובד בלא קידוש ידיים ורגליים, חייב מיטה. עוד הראו לו את מקום המחתה ואמרו לו, והרי המחתה נתונה במקצוע בקרן זווית שבין הכבש למזבח בצד מערבו של כבש ודרומו של המזבח. והוא צריכו להראות לו את מקומו של המחתה, לפי שייתכן שפעם ראשונה היא לא שתורם את המזבח ואינו יודע איכן מקום המחתה. ועוד, כדי שלא יהיה בהול לחפשה ומתוך כך, ישכח ויעבוד בלא קידוש ידיים ורגליים. ואילו בשיטה לרשבי מבואר, שמקום המחתה אינו מדברי הכהנים, אלא התנא במשנה מודיענו איכן הייתה המחתה. אומרת המשנה, ובשעה שהיה נכנס לכך המחתה, אין אדם נכנס עמו לבין האולם והכבש. לפי שאין ניכנס לבין האולם ולמזבח אלא לצורך עבודה, והכבש הרי הוא כמזבח. ובשעה זו עדיין אינו זמן עבודה. והרעבד מוסיף שאין בזה איסור אלא כוונת המשנה, שלא היה צריך שיכנס עמו אחר לפי שאת העבודה היה עושה לבדו. וגם נר לא היה צריך לשאת עמו לפי שהיה לו אור מאש המערכה. אומרת המשנה, ולא היה לוקח נר בידו להעיר לו הדרך, אלא היה מהלך לאור המערכה שעל גבי המזבח, שהיו עצים ארוכים על גבי המזבח ואש תמיד יוקדת בהם, שעל גבם היו מקטירים את האיברים של הקורבנות, ובכל בוקר היה מסדר את המערכה מחדש כמבואר במשנה לקמן בדף חפתי תמוד א', וקודם סידור המערכה מחדש, הייתה המערכה של היום הקודם בוערת, וכל הלילה היו בה האיברים והפדרים שנשארו עליהם מאתמול ועדיין לא נשרפו לגמרי. שואל השם משמואל, הרי אסור ליהנות מקדושה וכיצד הותר לו ליהנות מאור המערכה? ולמרות שכל מראה וריח אין בהם משום מעילה, אבל מכל מקום יש איסור בדבר כמבואר במסכת פסחים דף חבב, הוא מתרץ שייתכן שכיוון שקידוש ידיים ורגליים הוא צורך מזבח, לא נאסר להשתמש באורו. אומרת המשנה, ושאר הכהנים לא היו רואים אותו מאחר והכבש שהוא גבוה הרבה מפסיק ביניהם. ורשי מפרש על הכהנים שהיו בבית המוקד שלא היו רואים אותו. וכמו כן אומרת המשנה, לא היו שאר הכהנים שומעים את קולו בשעה שהיה הולך לכיור, ובעצם המשנה לא הייתה צריכה לומר זאת, אלא משום שלאחר מכן פרשה המשנה שכשהיה מגיע לכיור היו שומעים את הקול, לכן אמרה שעד אז לא היו שומעים את קולו. אם כן, לא היו שומעים שאר הכהנים את קולו בשעה שהלך לכיור, עד שהיו שומעים את כל העץ שעשה אותו בן קטין. מוכני לכיור, גלגל לכיור שעל ידו שיקעו את הכיור בערב לתוך הבור, כדי שלא ייפסלו המים בלינה, ועל ידו היו מעלים את הכיור בבוקר, ובשעת העלאה היה משמיע קול. בן קטין היה שמו של כהן גדול שהיה בזמן בית שני, ובמשנה במסכת יומא בדף ל"ז, נאמר שעשו תיקון נוסף לכיור והזכירו לשבח על הדברים הללו. ושם במסכת יומא מפרש רשי שהמוכני הזה זה גלגל לשקעו לכיור בבור כדי שעל ידי זה יתחברו מימיו למימי הבור ולא ייפסלו בלינה. אבל הרמב״ם מפרש שמוכני זה כלי עגול שהיה לכיור מסביב ובו שעו המים כדי שלא ייפסלו בלינה, שרק מים שנתקדשו כבר נפסלים בלינה וכלי זה לא נתקדש. ושנינו לקמן בדף למד עמוד ב' שמייריחו היו שומעים את כל העץ שעשה בן קטין את אותו מוכני לכיור. ובמסך הצווחים בדף חפה לפני חלקו המוראים מתי נפסלים מהכיור בלינה. האם תכף משקיעת החמה? אם אינם משוקעים הרי הם נפסלים בלינה? אם מקדש בהם לצורך דברים שנפסלים בשקיעת החמה? או רק בעלות השחר? שאם בעלות השחר אינם משוקעים הרי הם נפסלים. והביאה הגמרא שם ראייה ממשנתנו שמבואר שהיה מעלה את הכיור בבוקר קודם עלות השחר, כדי לקדש ידיו ורגליו לצורך תרומת הדשן, ועל ידי זה היו שומעים את קולו. אז מזה מוכח שהיה משוקע כבר מהלילה. אבל דחתה הגמרא שיש לפרש, שכשקידש ידיו ורגליו לא היה כיור כבר משוקע, ורק לאחר מכן היה משקע את הכיור, כדי שבעלות השחר לא ייפסלו המים בלינה, והכל היה נשמע בעת שקיעתו. רבינו גרשו מפרש את משנתנו כפי שפרשה הגמרא בתחילה, שהכל היה נשמע בעת העלה. ולא הראש אומר שפירוש משנתנו תלוי במחלוקת האמוראים שם. ממשיכה המשנה ואומרת, והן שאר הכהנים היו אומרים כשהיו שומעים את הקול הזה, הגיע עת, הגיע הזמן קידוש ידיים ורגליים, ואמרו זאת כדי לזרז את עצמם לצורך העבודה המוטלת עליהם תכף לאחר שיתרום הוא את הדשן. כמבואר במשנה לקמן בתחילת הפרק השני, והתורם את הדשן קידש ידיו ורגליו ושפיכת מים עליהם מן הכיור, כמבואר במסכת צבחים בדף י"ט עמוד ב', שהיה מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ושופך עליהם מים ומקדשן. ורבי יוסי בן רבי יהודה אמר שמניח שתי ידיו על שתי רגליו ומקדשן כאחד, ומפרש את הגמרא שלדעה זו אחר היה מסייע לו לעמוד שלא ייפול. כעת מפרט את המשנה את סדר תרומת הדשן מעל גבי המזבח כאמור בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג', והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח. אומרת המשנה, לאחר שקידש ידיו ורגליו מן הכיור, נטל את מחתת הכסף ולא לקח מחתה עשויה מזהב, מפני שחתיית הגחלים שוחקת את הכלי, ויש לחוס על הממון כשם שהתורה חס על ממונם של ישראל, כאמור במסכת יום הדף מ"ג עמוד ב'. אם כן, נטל את מחתת הכסף ועלה דרך מזרחו של כבש לראש המזבח, ופינה את הגחלים שעל גבי המערכה אילך ואילך, לכאן ולכאן, וחוטה ומקביה עם המחתה את המעוקלות הפנימיות, הגחלים שבעומק האש שנתקלו ונשרפו היטב, עד שקרובות הן להיעשות דשן. וזוהי תרומת הדשן, והטעם שלא לקח דשן ממש, שהוא רק אפר שלא נשאר גחלים בכלל, לפי שנאמר, ושמו עץ על המזבח ודרשו שלא יפזר, ובאפר גמור לעולם הוא מתפזר. והרעבד מפרש, היה מערב הדשן עם הגחלים וחוטה. הבאר שבע מפרש, היה מפנה את הגחלים לכאן ולכאן, עד שהיה מגיע לעברי העולה שנשרפו, ומהם היה חוטה. ולמד זאת מדברי התורת כהנים והירושלמי שלמדו מהפסוק והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה, שתרומת הדשן היא מעברי העולה שניתקלו. לאחר מכן ירד דרך מזרחו של הכבש, באותה הדרך שבאה לה, והגיע לרצפה של העזרה והפך פניו לצד צפון של העזרה כלפי המזבח, והיה הולך במזרחו של הכבש בצידו כ-10 אמות מסוף הכבש, ונמצא רחוק מראש המזבח 22 אמות, ושם צוואר הניח בערימה את הגחלים שחטה על גבי הרצפה. לקיים מה שנאמר, ושמו עץ על המזבח, דורשת הגמרא במסכת תמורה דף למד את עמוד א', ושמו שלא יפזר, ושמו בנחת, ושמו כולו. שואל המפרש, מדוע הניחו את הדשן במרחק גדול מגופו של המזבח? הרי לשון הפסוק הוא ושמו עץ על המזבח, ואף שדין הכבש כדין מזבח, מכל מקום היה לנו להקריבו אצל המזבח עצמו. הוא מתרץ שלגבי מורת עולת העוף, נאמר, והסיר את מורתו בנוצתה והשליך אותה עץ על המזבח קדמה אל מקום הדשן. מפורש בפסוק שמקום השלחתה הוא במקום הדשן, וקיבלו חכמים שאין השלחה פחות מ-20 אמה, ומסוף הכבש עד היסוד של המזבח זה 30 אמה, וכיוון שקרב 10 אמות, נמצא שעד יסוד המזבח הוא 20 אמה. ואילו הבאר שבע כותב שהלכה למשה מסיני, שמקום הדשן יהיה דווקא במקום הזה. אם כן, הוא הניח בערימה את הגחלים שחטה על גבי הרצפה ולא הניחם סמוך לכבש ממש, אלא רחוק מן הכבש 3 תפחים. כך קיבל משה בסיני, אומר הרעבד. ואילו התפארת ישראל מפרש את הטעם כדי שלא ישחיר כותל הכבש. מוסיפה המשנה, מקום הנחת הדשן הוא גם מקום ההנחה של עוד 3 דברים. מקום שנותנים שם את מורעת העוף, שהוא הזפק ובני המעיים של עולת העוף. מורתו זה מקום הראי תינוף וזבל, והוא הזפק. ובביאור המילה בנוצתה שנאמר בפסוק, נחלקו התנאים במסכת צבחים דף סמך ה'. לדעת אבא יוסי בן חנן, הכוונה לבני המעיים, ונוצה אף הוא לשון פרש ודבר מאוס. ולדעת רבי ישמעאל, הוא קודר את הזפק עם הנוצות שעליו כמין ערובה, ואינו משליך את המעיים. ובמשנה במסכת צבחים שנינו כדעת אבא יוסי, וכך פוסק הרמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק ו' הלכה כ"א. אומרת המשנה, ודישון מזבח הפנימי, מה שנשאר מהגחלים של הקטורת שניתקלו על גבי המזבח הפנימי, וכן את דישון המנורה שאריות השמן והפתילות שבבזיחי המנורה, ודישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין הארבעים, זו מצוות עשה, כאמור יערוך אותה אהרון ובניו, ומהו דישון המנורה? כל נר שקבע מסיר הפתילה וכל השמן שבנר הוא מקנחו. והמקור שיש להשליך את הדברים הללו במקום השלחת תרומת הדשן, לגבי מורת עולת האוף נאמר בפירוש בתורה. לגבי דישון מזבח הפנימי והמנורה, דרשה הגמרא במסכת מעילה בדף י"ב שדינם שווה, ובמסכת יומא בדף כ"א מבואר, ששלושת דברים אילו היו נבלעים במקומם בדרך נס. נחלקו הראשונים אם גם תרומת הדשן של המזבח החיצון הייתה נבלעת במקומה. דעת המפרש שלא הייתה נבלעת שם, שהרי לא מנו שם אלא את שלושת אילו. דעת רש"י במסכת צבחים דף כ"ף, שגם היא הייתה נבלעת. ותוספות במסכת יומא בדף כ"א, דיבור המתחיל נבלעין, מביאים את שתי השיטות בזה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף כ"ח עמוד א' וסיומה בדף כ"ח עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק הראשון במסכת תמיד. שנינו במשנה, אילו מהלכין באכסדרה, ואכסדרה היא תקרה עומדת על גבי העמודים. הגמרא מבררת ממה היו עשויות האכסדראות שבעזרה. סברה הגמרא שאכסדראות אילו היו עשויות מעץ. כי סתם אכסדראות עשויות מעץ. ולפיכך מקשה הגמרא, ומי אבו אכסדראות בעזרה? האם אכן היו אכסדראות בעזרה? והתניא הרי שנינו בברייתא. רב אליעזר בן יעקב אומר, מניין שאין עושים אכסדראות מעץ בעזרה? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק ט"ז פסוק כ"א, לא תיטל לך אשירה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. שלכאורה ממה שנאמר בתחילה לא תיטל לך אשירה, משמע שהאיסור ליטה בעזרה הוא רק בעץ אשירה שהוא לעבודה זרה. ואם כן, המילים כל עץ מיותרות. ופרשו חכמים אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק לומר, שיש בזה שני איסורים. האחד לא תיטל לך אשירה, ואיסור זה הוא בכל מקום. לא תיטל לך אשירה כל עץ מלמד שכל הנוטע אשירה עובר בלא תעשה. ואילו הרמב״ם והחינוך לא הזכירו באיסור הזה אלא רק נטייה במקדש, והרמב״ן פירש שאשירה נקרא אילן הנטוע בפתח בית אלוקים, וכן זה כותב הרמב״ם מלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה ת' שטעם האיסור הוא מפני שכך היה דרך העובדי כוכבים, שהיו נוטעים אילנות בצד העבודה הזרה שלהם כדי שיתקפצו שם ההם. ומבואר שעיקר האיסור אינו אלא אצל המזבח. ועוד לא תיטל לך כל עץ אף שאינו לשם עבודה זרה אצל מזבח השם אלוקיך, וכל העזרה בכלל האיסור, שכל העזרה נקראת אצל המזבח. ועוד מבאר ספר החינוך שאיסור זה נוהג גם בזמן הזה שאין מזבח. ומבואר בברייתא שלא רק נטיעה אסורה, אלא כל בניין מעץ נאסר. ודרשו זאת ממשמעות הכתוב כל עץ. ונציין שבדברי הרמב״ם וספר החינוך מבואר שאיסור זה אינו מן התורה אלא מדברי חכמים, שגזרו על בניין מעץ שמה יבואו ליטה. וכותב הכסף משנה שהפסוק הזה אינו אלא אסמכתא. ואם כן, איך היו הכסדראות בעזרה? מתרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, משנתנו מדברת בהכסדראות של בניין מאבנים, שגם התקרה וגם העמודים היו עשויים מאבנים ולא מעץ. וברר את הגמרא מהו קורבן הראשון שהקריבו בבוקר. שנינו במשנתנו היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום של עושה חביתים, העמידו עושה חביתים לעשות חביתים. תמאה הגמרא לממרא דחביתין אבו קדימי. האם בא הדבר לומר שמנחת החביתים של כהן גדול הייתה קודמת לשאר הקורבנות? והתניא הרי שנינו בברייתא מניין שאין דבר שקרב על המזבח קודם לתמיד של שחר, אלא תמיד של שחר קודם לכל. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפרשת עולה, ספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. ומשמע שתכף אחר הבערת המערכה בבוקר, יש לערוך עליה את עולת התמיד בלי הפסק ביניהן. ומניין שהמילה העולה עוסקת בתמיד של שחר? כי היה מקום לומר שזהו שם המין, וכוונת הכתוב וערך עליה העולות. אמר רבא שנאמר העולה, היה לו לכתוב וערך עליה עולה בלי ה' הידיעה. מלשון העולה משמע שהכוונה לעולה החשובה, שהיא העולה האמורה ראשונה בפרשת הקורבנות, והיא קורבן התמיד, שהיא העולה האמורה בתחילה בקורבנות המוזכרים בפרשת פנחס. והתוספות במסכת יומא בדף למד את עמוד א' דיבור המתחיל העולה מפרשים, שהקורבן הראשון שהקריבו ישראל במדבר הוא קורבן עולה תמיד שהקריבו בהר סיני, כי שיטת בית הלל במסכת חגיגה דף ו' עמוד א'. ואילו המאירי במסכת פסחים בדף נ"ח מפרש שהכוונה לקורבן עולה המוזכר ראשון בפרשת צו, שהוא עולת התמיד. ואם כן, כיצד הקדימו את מנחת החביתין לתמיד של שחר? תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אין כוונת המשנה שהתחילו בהקרבת מנחת החביתין, אלא רק התחילו להחם מים חמין לרוויחה לצורך חליטת הסולת של מנחה זו ברותחים, אבל ההקרבה עצמה נעשתה אחרי קורבן התמיד. אדרן הלך בשלושה מקומות, אדרן הלך בשלושה מקומות, אדרן הלך בשלושה מקומות, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת תמיד, פרק ששמו בשלושה מקומות, פרק שמסתיים בדף כ עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת תמיד, פרק שתחילתו בדף כ עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף. לפרק השני קוראים ראוהו אחיו. בפרק הקודם התחילה המשנה לבאר את סדר המעשים הנעשים בבוקר במקדש. הפרק השני במסכת תמיד ממשיך לפרט את סדר הדברים, ועוסק בדישון המזבח וסידור המערכות, מקומות האש. מערכה היא לשון סידור, והוא מקום סידור העצים שמבערים בו את האש, על שם הכתוב וערכו עצים על האש. אז אם כן, הפרק עוסק בדישון המזבח וסידור המערכות, מקומות האש שעל גביו, והכנתו לצורך הקרבת התמיד. במשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת תמיד, שנינו כיצד היה תורם הכהן את תרומת הדשן. המשנה הפותחת את הפרק השני ממשיכה לבאר את מעשה הבוקר, ומבארת את סדר דישון המזבח שלאחר תרומת הדשן, ששאר הכהנים היו מפנים את המערכה שבראש המזבח מהגיחלים ומעברי הקורבנות שנשתיירו מהיום הקודם. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת תמיד, בדף כוח עמוד ב', ראו שאר אחיו הכהנים שבאו עמו מבית המוקד, את אותו כהן שתרם את הדשן שירד מכבש המזבח והניח הגיחלים במזרחו של הכבש, ומיד הם היו רצים ובאים למקום הכיור שבין האולם והמזבח, ומיירו וקיצו ידיהם ורגליהם בשפיכת מים עליהם מן הכיור לצורך עבודת הוצאת וסילוק הדשן מעל המזבח. אבל מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות מבואר שגם בלא העבודה היו צריכים לקדש ידיהם ורגליהם מאחר ועלו על גבי המזבח, ואין להתקרב אצל המזבח בלא קידוש ידיים ורגליים. ומה שהיו רצים וממהרים, כותב הראב"ד, שבעבודות שהיו קודם עלות השחר היו מזרזים את הכהנים הרבה, והטעם כדי שלא יהיה הפסק מרובה בעבודות המזבח בין תרומת הדשן להוצאתו. ולאחר הקידוש נטלו בידיהם את המגרפות היעים כדי לגרוף בהם את הדשן לאמצע המזבח, ואת הצינורות, את המזלגות, כדי להסיר על ידם את האיברים שנשארו על גבי המזבח, ועלו עמהם לראש המזבח. מפרטת המשנה להיכן היו מפנים את האיברים, את האיברים של קורבנות העולה ואת הפדרים, שומן החלבים של שאר הקורבנות, שלא ניתקלו, שלא נשרפו ונעשו דשן מאז שיניחום על המזבח מבערב. היו סולקין, היו מסלקים אותם על ידי המזלגות ומניחים אותם במקום פנוי שעל צידי המזבח, ואם אין הצדדים מחזיקין, אם אין בצדדים די מקום פנוי להניח את כל האיברים והפדרים, היו סודרים אותם, היו מסדרים ומניחים אותם בסובב או על גבי הכבש. גובה המזבח כולל הקרנות היה 10 אמות, אורכו ורוחבו בתחתיתו היה למדבט על המדבט אמות. לאחר שעלה אמה, נכנס אמה מכל צדדיו, והוא היסוד. לאחר שעלה 5 אמות נוספות, נכנס עוד אמה, ואמה זו נקראת סובב. לאחר שעלה 3 אמות נוספות, שם היה גג המזבח ומקום המערכות. וגובה אמה נוספת היו קרנות המזבח בארבע פינות המזבח. כאמור במשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א'. והטעם שלא היו מורידים אותם לגמרי, כדי שלא ייפסלו בלינה, שהרי עדיין לא עלה השחר, ועל גבי המזבח אין לינה פוסלת. ודין הכבש כדין המזבח. והתוסות במסכת יומא בדף ממהי עמוד ב', בדיבור המתחיל סודרה, נוסיפו שגם הסובב, כיוון שהוא חצי המזבח ולמעלה, הרי הוא כמזבח. ממשיכה המשנה ומפרשת את המשך סדר דישון המזבח מן האפר. לאחר שסילקו את האיברים והפדרים, התחילו הכהנים מעלים באפר על גב תפוח, גורפים במגרפות את האפר ומעלים אותו על גב התפוח, שזו ערימה גדולה וגבוהה של אפר עגולה כתפוח. הראש כותב שכל דבר מקובץ וגבוה נקרא תפוח, ומבואר בדבריהם שהאפר עצמו שהיה מקובץ וגבוה הוא הנקרא תפוח. ולא הראב"ד מפרש שהייתה טבלה מרובעת או עגולה על גבי המזבח, והיא הייתה מוגבעת משאר המזבח, ומקום זה הוא הנקרא תפוח, ועל גבי טבלה זו היו מניחים את האפר. מפרש את המשנה את עניינו של התפוח הזה. תפוח זה שאמרנו שהיו מעלים אליו את כל האפר, מקומו היה באמצע המזבח, והיו פעמים שהיו עליו כ-300 קור של אפר מחמת ריבוי הקורבנות, עד שהיו מוצאים את כל האפר חוץ למחנה. והגמרא לקמן תאמר ש-300 קור זה גוזמה, וכותב הלחם שמיים שנס גדול ויקר היה בזה, שהרי המזבח היה מגולה ולא היה מקורה. ואף על פי כן, לא נשבה שם רוח ולא ירדו גשמים, שאם לא כן, לא היו יכולים לעמוד בעזרה מחמת האפר שהיה מתפזר עליהם. וזה בכלל הנס שלא ניצחה רוח את עמוד האשן, שמנו חכמים במסכת אבות פרק ה' משנה ה'. אומרת המשנה, וברגלים במועדים בפסח, שבועות וסוכות, לא היו מדשנים אותו, לא היו מוצאים את האפר מעל גבי התפוח, אף שהיה שם דשן רב, והיה מזיק להם בסידור המערכה, מפני שהוא נוי למזבח שיהיה עליו ריבוי אפר שסימנו שהקריבו קורבנות הרבה. וכאין זה אמרו במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב', שהיו פוקקים את העזרה בערבי פסחים כדי שאדם יישאר בעזרה, לפי ששבח הוא לבני אהרון שמהלכים עד הרכובותיהם בדם. מוסיפה המשנה ומימיו של המזבח, לא נתנצל הכהן שהוטל עליו לעשות עבודה זו מלהוציא את הדשן חוץ למחנה, כשנתרבה הדשן מאוד. שכשהיה הדשן מתרבה על התפוח, היו מוציאים אותו מחוץ למחנה, כמו שנאמר בתורה, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. ואילו הרמב״ם מלכות מידים ומוספים פרק ב' הלכה י' ג' מבאר, שבכל יום לאחר שאלו את הדשן על גבי התפוח, היו גורפים אותה הרימה, ומורידים אותה למטה, ולאחר מכן היו מוציאים את הדשן חוץ לעזרה. ואף שהוא נוי למזבח, היה זריז להוציא. ורבינו עובדיה בברטנורה ובאר שבע בירו, שכוונת המשנה לפרש, שמה שברגלים לא היו מפנים את הדשן, לא היה זה משום עצלות הכהנים, אלא רק מפני שהוא נוי המזבח. והתפארת ישראל בייר, שאף שלא הייתה עבודה חשובה כל כך ולא היו מפיסים עליה, אף על פי כן לא היו מתעצלים בה. והמשנה הביאה את הדבר הזה כאן כדי להודיענו, שאף שברגלים לא היו מפנים את הדשן, לא חששו שיתלו זאת הרועים בעצלות הכהנים, לפי שהיה ידוע שלא היו מתעצלים בה. חוזרת המשנה לבאר את מעשי הכהנים לאחר שדשנו את המזבח. אומרת המשנה, לאחר שגרפו הכהנים את הדשן ונתנו על גבי התפוח, החלו מעלין בגזירין, התחילו לעלות על ראש המזבח עצים ארוכים חתוכים ומשופים, כדי לסדר עמהם את המערכה הגדולה להכינה לצורך הקרבת התמיד. ומלבד מערכה זו היו עוד שתי מערכות, מערכה שנייה שהיו לוקחים ממנה גחלים לצורך הקטורת, ועוד מערכה שלישית לקיום האש, שאם היו צריכים להוסיף אש על גבי המערכות, היו לוקחים ממנה. כך היא דעת רבי יוסי במשנה במסכת יום עדף מ"ג עמוד ב', וכך פוסק הרמב״ם. אבל ברמב״ם משמע שמערכה שלישית אינה משמשת כלום, אלא רק כדי שלעולם תהיה אש על המזבח, מחמת גזירת הכתוב, אש תמיד תוקד. ובמסכת יום בדף זך עמוד ב' מבואר שישנם שני דינים בסידור המערכה של העצים. א', סידור עיקר המערכה שהיו מעלים עצים הרבה לצורך המערכה. ב', סידור שני גזרי עצים שהיו מביאים ביחד עם קורבן התמיד, ומוסיפים אותם על גבי העצים שבמערכה. ודינם חלוק, שסידור עיקר המערכה כשר בלילה, וסידור שני גזרי העצים אינו אלא ביום. ועוד, שזר שסידר את עיקר המערכה אינו מתחייב מיטה, אבל זר שסידר שני גזרי עצים חייב מיטה. ונחלקו הראשונים בפירוש משנתנו שאמרו שהתחילו לעלות בגזירים לסדר את המערכה. האם הכוונה לעיקר סידור המערכה או לשני גזרי העצים? הראש ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שמדובר על שני גזרי העצים. ואילו התוספות יום טוב מקשה עליהם את שתי גזרי העצים, לא היה מעלה אלא כהן אחד בלבד. ואילו כאן אמרו, החלו מעלין, הרי שרבים היו מעלים. אלא שיש חילוק בין העלאת שני הגזירים לסידורם על גבי המערכה, רק סידורם הוא על ידי כהן אחד, ולאחר סידור המערכות, אבל העלאתם נעשית על ידי כהנים הרבה. ועל זה אמרו שהתחילו לעלות קודם סידור המערכה. מאחר ושנינו שהתחילו לעלות העצים ולא פרשו אילו העצים היו מעלים, שואלת המשנה וכי כל העצים קשרים הם למערכה? משיבה המשנה, הן, כן, כל העצים קשרים למערכה חוץ מעץ של גפן ושל זית. ובטעם הדבר נחלקו האמוראים לקמן בדף חפתת עמוד ב', יש שפרשו שהוא משום יישוב ארץ ישראל כיוון שיש בהם פירות, ויש שפרשו משום שיש בהם קשרים. במדרש, בויקרא רבה אמרו טעם נוסף, שמאחר ומפירותיהם של שני עצים אלו היו מקריבים כבר על גבי המזבח, והם יין לנסחים ושמן למנחות, הצילו הם את האילנות שלא יחתכו מהם למזבח. ומה שכתבה המשנה את הדברים הללו בלשון של שאלה ותשובה, פירש הגרא שפעם אחת שאל תלמיד את רבו כן, והשיב לו רבו, ולכן קבע רבי מסדר המשנה בלשון זו, לפי שחייב אדם לומר בלשון רבו. מוסיפה המשנה אף שכל שאר העצים קשרים הם למערכה, אבל במיני עצים אלו היו רגילים להביא למערכה. במורביות ענפים ארוכים של עץ תאנה, של עץ אגוז ושל עץ שמן, לפי שהם המובחרים שבעצים. ופירש המפרש שלקחו ענפים ולא אילנות סקינים, לפי שהסקינים אינם נוחים להישרף מהר, וגם יש בהם יותר קשרים אשר בענפים, ומחמתם, אין העץ בוער יפה, כמבואר לקמן בדף חפתת עמוד ב'. ולגבי המערכה של פרה אדומה נאמר במסכת פרה פרק ג' משנה ח', שלקחו עצי תאנה. כיוון שהיא הייתה גדולה בת ג' או ד' שנים, אז היו צריכים עצים גדולים. אבל לתמיד, שאינו אל הכבס בן שנתו, היה די בענפים. ונחלקו המפרשים בפירוש עץ השמן האמור כאן. כי ודאי אינו עץ זית, כי הרי בפירוש שנינו, חוץ מעצי זית. אז המפרש פירש שמעצים הדולקים כמו נר שמן, הוא אילן סרק, ורבי עובדיה מברטנורה פירש שהוא עץ פרי העושה שמן הפרסמון. הוא מביא עוד פירוש שזה מה שקוראים בערבית צינובר. ולפי הטעם שפרשו בגמרא שלא לקחו של גפן ושל זית משום יישוב ארץ ישראל, יש להקשות מדוע לקחו מתאנה ואגוז ועץ שמן, הרי גם בהם יש פירות, ולגבי תאנה כבר פרשו בגמרא, שמה שלקחו של תאנה הוא רק בתאנה שאינה עושה פירות. ומפרש התפארת ישראל שמדובר בעץ תאנה זקן שכבר אינו עושה פירות, אבל גפן וזית, גם כשהם זקנים, מוציאים הם עדיין מעט פירות חשובים. לגבי אגוז כותב החזון נחום, שאף שיש בו פירות מותר להביא ממנו, לפי שרק לגבי תאנה שפירותיה חשובים נאמר בגמרא שמדובר בתאנה שאינה עושה פירות. אבל שאר פירות אין בהם משום יישוב ארץ ישראל. ואילו החסדי דוד כותב שהחילוק בין גפן וזית לשאר האילנות הוא, שבשאר אילנות אם הם גדלים בר או שפירותיהם גרועים מביאים מהם, ובגפן וזית אף אם הם גדלים בר ופירותיהם גרועים אין מביאים מהם. אך אם אינם מוצאים פירות כלל מותר להביא גם מגפן וזית. מפרטת המשנה את סדר הנחת העצים על גבי המערכה. אותו הכהן שזכה בתרומת הדשן, סידר את המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את התמיד, וכן שאר קורבנות היו מקריבים עליה. ולפי שהיו שם עוד שתי מערכות קטנות ממנה, אחת של קטורת המבוערת במשנה לקמן ועוד אחת שהייתה לקיום האש, לכך קראו לה מערכה גדולה לפי שהייתה הגדולה שבמערכות. והתפארת ישראל הוסיף שהיא נקראת מערכה גדולה, לפי שכפרתה מרובה, ומערכה שלישית של קיום האש, לא היה לה מקום וזמן קבוע שהיו מדליקים אותה. אם כן, אותו כהן שזכה בתרומת הדשן סידר את המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את התמיד, מזרחה בצד מזרח המזבח. התפוח היה באמצעו של מזבח והיה מסדר את המערכה בצד מזרח המזבח, ולא בצד מערב, מפני שזו דרך ביאתו של הכהן, שכשהיה עולה בכבש ופונה לימין היה מגיע למזרח המזבח, והגזירים היו מונחים ממזרח למערב ולא מצפון לדרום, וחזיתה מזרחה. וחלון ופתח היה למערכה לצד מזרח שהיה מניח רווח בין העיצים לצד מזרח כמין חלון, וחלון נקרא חזית מלשון חזות אשר רואים דרכו. וטעם הדבר שעשו את הרווח, מחלוקת בגמרא לקמן בדף למד, האם הוא כדי שתנשב בארוח והאש תיבר טוב, או שמשם היו מציטים את המערכה. אומרת המשנה וראשי הגזירין, חתיכות העיצים הפנימיים שהיו לצד פנים המזבח שהוא צד מערב, היו נוגעים בתפוח שהיה באמצע המזבח. והתנא הביא פרט זה שהיו נוגעים בתפוח כדי להשמיענו שהיו מקרבים את הגזירים לאמצע המזבח, כדי להרחיקה ממקום הילוך הכהנים שהיה באמה שבסוף המזבח שלא יקרעו וישרפו בגדיהם. והרבי עובדיה מברטנורה מפרש שחידוש המשנה שהיו ארוכים כל כך עד שהיו נוגעים בתפוח. מוסיפה המשנה ורווח היה בין כל סדרי הגזירים שהיו מציטים את העלית משם, שהיו מכניסים ברווח זה כיסמים דקים כדי להביעם, ועל ידיהם ידלקו העצים הגדולים שבמערכה. והתפארת ישראל מבאר שהיו מסדרים את העצים בריבוע, גזיר אחד למזרח וגזיר אחד למערב, ועל גביהם גזיר אחד לצפון וגזיר אחד לדרום, הרי ריבוע אחד, ועל גבי ריבוע זה היו מסדרים עוד ריבוע אחר כזה, ונמצא שבין ריבוע לריבוע יש רווח ואוויר נכנס ביניהם. והטעם שנקראו עליתה, מפרש רבי עובדיה מברטנורה שהוא לשון עלייה, שהוא זנב על שם זנבות אהודים. והתפארת ישראל מפרש שהוא עץ שמן ודק, ונקרא על שם העלייה שהיא דקה ושמינה. והלחם שמיים מפרש שמקל גדול נקרא עלה, ועץ קטן נקרא עליתה. ועוד פירוש, עליתה היא שפורפרת של ברזל שהיו מנפחים בה את האש. כי אין זה משמע ברבינו חננאל במסכת יום הדף ממהי. הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שהעליתה היא גחלת שבה היו מציטים את המערכה השנייה שהיא של קטורת. כעת מפרטת המשנה את סידור מערכה שנייה שהייתה נעשית לצורך הקטורת. אומרת המשנה, ביררו משם מלשכת דיר העצים, לשכה שהייתה בפינה מזרחית צפונית בעזרת אנשים, ושם היו כהנים בעלי מומים בודקים שאין תולעים בעצים, לפי שכל עץ שיש בו תולעת פסול למערכה, כמבואר במסכת מידות פרק ב' משנה ה'. ואילו התפארת ישראל פירש שמהעצים שאלו על גבי המזבח, ביררו עצי תאנה יפים. אם כן, אומרת המשנה, ביררו משם מלשכת דיר העצים עצי תאנה יפים, וסידר עמם את המערכה השנייה שבמזבח החיצון שהיא נעשית לקטורת, כדי שיקחו ממנה גחלים לצורך הקטורת שהיו מקטירים כל יום על המזבח הפנימי. במסכת יומא בדף למד ג' דרשו מפסוק שיש לערוך מערכה נפרדת לקטורת, ולא שיקחו גחלים מהמערכה הגדולה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה, והפירוש שזו מערכה גדולה, מה שנאמר ואש המזבח תוקד בו, פרשו שזו מערכה שנייה של קטורת. לקחו עצי תאנה בדווקא לפי שבהם נתקן אדם הראשון, שנאמר והתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות, כך אומר הראש. והתפארת ישראל הוסיף שחטא אדם הראשון היה על ידי שקיבל לשון הרע מהנחש, ובעלי תאנה נתקן, שלאחר שחטא והתבייש עשה לו חגורות, וכיוון שהקטורת מחפרת על לשון הרע, לכך לקחו גם לקטורת עלי תאנה. ומה שנאמר יפי מפרש המפרש, היו צריכים כחלים לתלם, ולהקטיר בהם קטורת, ולכך לקחו עצי תאנה שיעשו גחלים טובים, ולא יעשו איפר. והתפארת ישראל מפרש, שהיו חלקים ללא קשרים כדי שלא יהיה בהם אשן כלל וידלקו מהר. הוא מבאר שהקפידו בזה יותר מהמערכה הקודמת, כיוון שבתוך שעה מועטת היו מכניסים אותם להיכל. במקום מערכה זו אומרת המשנה היה כנגד לכיוון קרן מערבית דרומית של מזבח החיצון. אבל לא היה זה בקרן ממש, אלא משוך הוא מן הקרן כלפי צד צפון של המזבח, 400. והטעם שעשו במערב הוא, מפני שבגחלים של יום הכיפורים נאמר, ולקח מלוא המחתג החלי אש מעל המזבח מלפני השם. ולפני השם הוא במערב, לפי שהאיכל במערב, ומזה למדו על גחלים שבכל יום, שצריך שיקחו מלפני השם. כך מפרש הראש, הגר"א פירש, שעשו במערב, לפי שהיו מכניסים הגחלים לאיכל, והאיכל הוא בצד מערב. והטעם שעשו בקרן דרומית, מפני שהיו יורדים בכבש להוליך את הגחלים לאיכל, והכבש הוא בדרום המזבח. והטעם שלא היה בקרן דרומית ממש, של המשוך דלת עמות כלפי צפון, מבואר במסכת זבחים בדף נונחת, שנחלקו תנאים לגבי מקום המזבח. יש אומרים שכולו בצפון העזרה עומד, ויש אומרים שכולו בדרום. יש אומרים שהיה עומד באמצע העזרה, חציו בצפון וחציו בדרום. ופרשו שם בגמרא את משנתנו כדעת הסוברים שהיה כולו בצפון. ומאחר וההיכל היה באמצע העזרה, ופתח ההיכל היה 10 אמות, נמצא 5 אמות מהפתח היו בדרום ו5 בצפון. וכיוון שכל המזבח בצפון, רק 5 אמות הדרומיות של המזבח היו כנגד פתח ההיכל. ובארבע אמות הראשונות לא היה אפשר להעמיד את המערכה, לפי שיש להפחית אמה יסוד ואמה סובב, אמה של הקרן מקרנות המזבח ואמה מקום הילוך הכהנים. ועל כורחם הניחו את המערכה באמה החמישית ולא הרחיקו יותר מדלת אמות, כדי שתהיה תחילת המערכה באמה החמישית שכנגד פתח ההיכל. לקיים מה שנאמר לפני השם. ממשיכה המשנה ואומרת, והיו נותנים על גבי מערכה זו שיעור עיצים, שבעומד הדעת, כשיישרפו, יישאר מהם 5 סעין של גחלים, שהוא שיעור הנחוץ, כדי ליטול מהם לקטורת. והראש מפרש שנתנו שיעור כזה, כדי שיוכל לקח ממנו ברווח, שיעה גחלים לקטורת, כדעת רבי יוסי, במסכת יום הדף ממגימל עמוד ב'. ולדעת הנקמה, בכל יום היה חוטה בשל 4 קבים. יש מאחרונים שכתבו, שכיוון שהגחלים היו קבים והולכים במשך היום, לכך נתנו חכמים שיעור גדול של ה' סעים גחלים, שבשיעור זה יישארו די גחלים בוערות גם לקטורת של בין הארבעים. אומרת המשנה, ובשבת היו מניחים עיצים בשיעור שבעומד הדעת, כשישרפו יישאר מהם 8 סעין של גחלים. והטעם שבשבת הוצרכו יותר, מפני שמלבד הגחלים שהיו ניטלים לקטורת, שם היו נותנים ומקטירים גם את 2 בזיחי הלבונה של לחם הפנים. שכשהיו עורכים את לחם הפנים על השולחן בכל שבת, היו מניחים על השולחן גם 2 בזיחי לבונה. ואחר הקרבת קורבנות המוספים, קודם ניסוך היין של המוספים, היו מקטירים את בזיחי הלבונה במזבח החיצון על גבי מערכה שנייה של קטורת. והגר"א מבאר שיקטירום על גבי מערכה זו לזכר שניטלו מהשולחן שהיה בהיכל שהוא בצד מערב. לכך יקטירום על גבי מערכה זו שהייתה בקרן דרומית מערבית. ויש מאחרונים שכתבו שאף שבזיחי הלבונה היו שיעור מועט של בית קומצין, מכל מקום הוצרכו עבורם 3 גסעים של גחלים, לפי שיקטירו אותם לאחר 7 שעות מעשיית הגחלים, והרבה גחלים היו קבות בינתיים. אומרת המשנה, האיברים והפדרים, הפדרים אלו חלבי הקורבנות שלא ניתקלו מבערב, ששנינו לאל שהיו מסלקים אותם מהמערכה הגדולה ומניחים אותם לגבי הכבש או הסובב לאחר סידור 2 המערכות, היו מחזירים אותם למערכה הגדולה ונשרפים שם. ועשו כן כדי להניח את אמצע המערכה פנויה על הנחת עברי התמיד. כי הקטרת והקרבת עברי התמיד צריכה להיות על גבי העצים ממש ולא על עברי קורבנות אחרים. כמבואר במסכת יום הדף זך עמוד א', ולכך היו מניחים את העברים של אתמול בצד המערכה. והציתו, אומרת המשנה, את 2 המערכות הללו, מערכה גדולה ומערכה שנייה של קטורת באש. והמערכה השלישית של קיום האש לא נמנתה במשנתנו, לפי שהיא בכלל המערכה הגדולה, שבשעה שהיו מסדרים את המערכה הגדולה, היו מסדרים גם את המערכה הזו, ולא מנו אלא את 2 מיני המערכות שהיו חלוקים בעיצים שלהם. והתפארת ישראל כתב שאת המערכה השלישית של קיום האש, יכולים היו להציט לאחר הקרבת תמיד של שחר, ולאחר מכן ירדו הכהנים מן המזבח ובאו להם ללשכת הגזית כדי להשתתף בפייס על הקרבת התמיד. והטעם שלו פייסו בעזרה, לפי שבשעת הפייס היו מורידים את המצנפת מראשו של אחד הכהנים, ואין זה דרך כבוד לעמוד כך בעזרה. או משום שבשעת הפייס הרי היו עומדים בעיגול, ובעזרה אין לעמוד כן, לפי שהרי זה כאחוריהם אל היכל השם. והתפארת ישראל פירש, שבשעת הפייס היו צריכים שיהיה אחד מהסנדרינים ההם, ואין זה נכון להטריח אותו לבוא עליהם, ולכן עשו את הפיס בלשכת הגזית, שזה מקום מושב הסנהדרין. והטעם שנקראת לשכת הגזית פירש הערוך של לשכה זו נעשית מאבני גזית, ועשו זאת לכבודם של סנהדרין. והריטווה פירש עוד שנקראת כן על שם שהיו דנים שם את הכהנים ומסלקים את הכהנים הפסולים לעבודה, כמבואר במסכת מידות, ולכן נקראת כן מלשון ויגז סלבים, לשון הפרחה והעברת מקום. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף כוח עמוד ב' וסיומה בדף חפתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה שתי משניות שהשתמשו בלשון גוזמה, ואחת מהם היא במשנתנו. שנינו במשנתנו שפעמים היה למזבח דשן בשיעור 300 קור. אמר רבה, לשון גוזמה הוא שנקטה המשנה, ולא שאכן קרה שהיה דשן בשיעור רב כל כך על המזבח. כמו כן, שנינו לכמן בדף למד עמוד א', השקו את התמיד מים קודם שחיטתו בכוס של זהב כדי שיהיה נוח להפשיטו. וגם על זה אמר רב, הלשון גוזמה הוא שנקטה המשנה, ובאמת לא היו משקים בכוס של זהב ממש. אלא הוא היה מנחושת ונראה כמו של זהב, אומר רבי עובדיה מבר תנורה. מכיוון שפירש רבה את משנתנו שנקטו לשון גוזמה, מביאה הגמרא שמצינו כן גם בלשון תורה ובלשון נביאים ובלשון חכמים. אמר רבי עמי, מצאנו שדיברה תורה בלשון הווי, לשון שאינה מדוקדקת כעדיות שאינו מדקדק בדבריו, לכוון את האמת. וכן מצינו שדיברו נביאים בלשון הווי, וכמו כן מצינו שדיברו חכמים בלשון הווי. מפרש רבי עמי, דיברה תורה בלשון הווי, דכתיב כתוב בספר דברים פרק א' פסוק כוח, בעניין המרגלים שאמרו על ערי ישראל שהם ערים גדולות ובצורות בשמיים, וקשה וכי בשמיים סל כדאי תך, וכי יעלה על דעתך שחומות הערים הגיעו עד השמיים ממש, והרי ודאי לא היה כן, אלא לשון גוזמה נקטה התורה, שהיו החומות גבוהות כל כך עד שהיו נראות כאילו הם מגיעות עד השמיים. וזהו שמצינו שדיברה תורה בלשון הווי. וברוך הוא הוסיף שכדי לראות את ראש המבצר צריך אדם להגביה את ראשו ולישא עיניו למעלה ככל יכולתו, כשם שאדם מסתכל לשמיים. והרמה מפיאנו באר שאף שהם לשון הווי, אבל אין לומר שהם דברים בתהילים, אלא הכוונה שהערים הללו אכן בצורות גם בשמיים, שהשרים של 70 האומות אינם יכולים להיכנס לאווירה של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, דיברו חכמים בלשון הווי, הדה אמרן, זה מה שאמרנו לאיל, מה ששנינו במשנתנו שפעמים היה על התפוח דשן בשיעור 300 קור, והמשנה ששנינו לכמן שישקו את התמיד בכוס של זהב. דיברו נביאים בלשון הווי, דכתיב נאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק מ', לגבי שמחת עם ישראל אחר שמשכו את שלמה בן דוד למלך, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים, ושמחים שמחה גדולה ותיבקע הארץ לכולם. וביור הפסוק, לאחר שירדו למעיין השילוח ומשכו שם את שלמה למלך, הלך הוא בראש כדרך המלכים, והעם הלך אחריו, ועלו אחריו אל ביתו של דוד המלך, ובדרך היו מחללים ושמחים בקול גדול. ואין פירושו שאכן נבקעה הארץ, אלא שמרוב כל השמחה היה נדמה ביניהם שהארץ נבקעת. והרמ"א מפיאנו ביאר שאף שהם לשון הווי, אין לומר שהם דברים בתהילים, אלא הכוונה שארץ ישראל מתרחבת ומתקצרת כפי הצורך, ובאותה שעה נתרחבה ככל האפשר בחוק המציאות של אותה שעה, ועל זה נאמר ותיבקע הארץ. מביאה הגמרא ממרות נוספות בעניין הזה. אמר רבי ינאי בר נחמני, אמר שמואל בשמו של שמואל, והשיטה מקובצת גורס, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים במשניות בלשון הווי שאינה מדוקדקת, ואילו הן. האחד, מה ששנינו במשנתנו לעניין התפוח שבמזבח, והשני הוא לעניין הגפן שהייתה בעזרה, והשלישי לעניין הפרוכת כפי שהתבהר בסמוך. מפרשת הגמרא, שמואל נקט רק את שלושת הדברים הללו כדי להפוק מדי רבה, להוציא משיטת רבה שהובא להיל, דתנן, שנינו לכמן בדף למד עמוד א', השקו את התמיד קודם שחיטה בכוס של זהב, ואמר על כך רבה שהמשנה נקטה לשון גוזמה. על זה חלק שמואל וכמה שמלן והשמיענו, הני אין, אתם לא, אלו כן ושם לא. כלומר, רק בשלושת המקומות הללו נקטה המשנה לשון גוזמה, ואילו שם לגבי כוס של זהב, לא נקטו לשון גוזמה, אלא באמת השקו את התמיד בכוס של זהב. לפי שאין לנהוג מנהג עניות במקום שכולו מנהג עשירות, שכל מעשם בבית המקדש היה בעושר ובשררה, ולכן גם את התמיד השקו בכוס של זהב. ולדעתו של רבה, הסברה הזו של אין עניות במקום עשירות נאמרת רק בכלי שרת, אבל לא בכלים אחרים שהיו בבית המקדש. עכשיו מפרשת הגמרא את שלושת העניינים שאמר שמואל שדיברו בהם המשניות בלשון גוזמה. תפוח שהזכיר רבי ינאי, הדה אמרן, מה שהזכרנו כבר לעיל, שפעמים היה דשן על התפוח שבמזבח בשיעור 300 קור. השני הוא גפן, דתנן, שנינו במשנה במסכת מידות פרק ג' משנה ח'. גפן העשויה מזהב הייתה עומדת על פתח ההיכל מלמעלה, מבחוץ. ומודלה וענפיה שוכבים על גבי כלון סעות, מוטות ארוכים של עץ ארז. והוסיף המפרש להסביר, שלא עברו על איסור נטיית עץ ובניין עץ בעזרה, המובא בגמרא ליל בדף כוח עמוד ב', לפי שלא היה זה בניין. ובעזרת כהנים ופירש שהיו מאבנים או שהיו מצופים זהב, ולכן לא היה בזה איסור. המשיכה משנה ואומרת, וכל מי שהיה מתנדב לבדק הבית, עלה או גרגיר של זהב או אשכול של גרגירי זהב, היה מביא ותולה בה בגפן הזו. ומבאר התוספות יום טוב שהיה תולה אותו לגפן הזו, עד שהיו צריכים זהב לתיקון ההיכל ואז היו לוקחים אותו משם, ומתיחים אותו ומשתמשים בו לכל מה שהיו צריכים. והתפארת ישראל מוסיף שמה שהיה עודף על צורכי בדק הבית היו הכהנים העניים מתפרנסים ממנו. כאמור במסכת יום הדף למתת עמוד ב' לגבי גפן שעשה שלמה, ולא היה בזה איסור מעילה לפי שעל מנת כן התנדבו. וכותב הראש בשם הירושלמי במסכת יומא שבבית ראשון נטע שלמה המלך ברוב חוכמתו גפן של זהב, ובכל שנה הייתה מוציאה פירות של זהב, ובבית שני עשו כעין זה, והטעם שעשו בצורת גפן מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, שהוא כדי להתברך כגפן לפי שישראל נמשלו לגפן, כאמור, גפן ממצרים תסיע. והתפארת ישראל הוסיף שעשו כן כדי להזכיר זכות אבות, נאמר במדרש בשמות רבה למה נמשלו ישראל לגפן, מה גפן חיה ונשענת על עצים מיתים, כך ישראל חיים וקיימים ונשענים על המיתים. ואילו האבות. ועוד מבואר בגמרא בחולין שגם התורה נמשלה לגפן, שכשם שהגפן צריך סעד לתומכו, כך צריך לתמוך התורה אצל עומדיה. כמו שנאמר בפרקי אבות פרק ג' משנה י"ז, אם אין קמח אין תורה. והכהנים הם שומרי כרם התורה. כנאמר ככל אשר יראו אתכם הכהנים, ולכן הזהב שהיה נשאר מהגפן, היו נותנים לכהנים העניים. מוסיפה המשנה ואומרת, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק מעשה היה, והיה עליה כל כך הרבה זהב עד שנמנו עליה מנוש היו שם בשבילה. 300 כהנים בכדי לפנותה ממקום שהייתה, ולטלטלה למקום אחר. ועל מניין 300 כהנים אמר שמואל שלשון גוזמאו, לפי שמכן הייתה מלאה כל כך עד שהיו צריכים 300 כהנים לפנותה, ודאי הייתה נשברת ולא היו ממתינים כל כך. והשלישי שמנה שמואל זה פרוכת, אתנן שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ח' משנה ה'. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון, הסגן, שהוא המשנה לכהן הגדול, הפרוכת שהייתה תלויה בין ההיכל לקודש הקודשים, היה עובייה טפח ועל 72 נימין, נירים הייתה נהרגת. נהרגת עם א' בכל נימה ונימה, בכל נקף שבכל ניר וניר היו מכניסים 24 חוטין, שהייתה נעשית מ4 חוטין תחילת ארגמן תולעת שני ושש, וכל חוט היה כפול 6, הרי 24. והרעבד מפרש שחילקו את הפרוכת ל-72 חלקים לרוחבה, וכל חלק עשו בכלי הריגה שיש בו חבדלת נירין, שבהם עוברים חוטי השתי המתוחים לאורך הפרוכת, ובכל חלק עשו דמות אחרת, ונמצא שהיו בפרוכת 72 דמויות יפות, ומידת אורכה היה 40 אמה, ומידת רוחבה היה 20 אמה, שגובה ההיכל עד התקרה 40 אמה, ורוחב ההיכל 20 אמה, והפרוכת מילאה את כולו, והפסיקה בין ההיכל לקודש הקודשים. ומ-82 ריבו הייתה נעשית שהיו מוציאים על עשייתה 82 ריבו דינרי זהב, ושתי פרוכות היו עושים בכל שנה ושנה. ובשעה שנתמת, היו 300 כהנים מטבילים אותה, וגוזמה היא שלא היו 300 כהנים בדקדוק, אלא שהרבה כהנים מטבילוה. והתפארת ישראל מביא בשם הגרא, שמניין זה בדקדוק הוא, ש-300 כהנים היו יכולים להחזיק בה מאחר שאורכה 40 אמות, ורוחבה 20 אמות, נמצא שהיקפה 120 אמות. כל אמה של מקדש היא 5 טפחים, נמצא 600 טפחים, וכל כהן שאוחז בשתי ידיו הרי 2 טפחים, נמצא ש-300 כהנים אוחזים בה. ודברי הגרא אינם אלא לפרש שיתכן במציאות שיחזיקו בה 300 כהנים ולא יותר. ויש מאחרונים שפרשו של פירוש הגרא גוזמאי, בפני שבזוויות אי אפשר לשניים לאחוז. הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת שקלים כתב שכל מה שנזכר בעניין הפרוכת גוזמאו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כוח במסכת מעילה, הדף החמישי, דף ה' במסכת תמיד, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד היה ממונה בודק מי ישן? שאלה שנייה, מסחרו של המוכיח לשם שמיים? שאלה שלישית, ברישה שנאמר מי שרוצה לבוא ולתרום את המזבח משקים וטובל קודם שיבוא הממונה, האם זכה בלא פייס או לאחר פייס? שאלה רביעית, ממה היו עשויים האכסדראות שבמקדש ומדוע? שאלה חמישית, איך נפגשו בית קבוצות הכהנים ומה עשו מיד כשהגיעו לשם? והשאלה האחרונה על דף כוח, מה מזהירים את מי שזכה לתרום את הדשן ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ט"ז בתשרי תשפ"א, דחול המועד פסח. תשפ בחוץ לארץ, יום טוב שני, ושפזין די יצחק. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף כוח, במסכת מעילה, דף ה' שבמסכת תמיד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, טוב בתשרי תשפ, י"ז בתשרי תשפ, ב' דחול המועד סוכות תשפ, ושפזין די יעקב, ונלמד את דף חפתת. במסכת מעילה, הדף השישי שבמסכת תמיד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.